אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מחשבת, את יודעת שביפן יש אסלות שזוהרות בחושך?
כן, חיון. אני מחשב, יודעת הכל.
די נחמד האמת. כאילו, אם באמצע הלילה אתה קם לפיפי, אתה גם לא צריך להדליק את האור, וגם אתה לא מפספס ומטפטף איפה שלא צריך.
חיון, אתה מטפטף איפה שלא צריך, גם באור. אז הייתי אומרת
ש... תורדתי קטנונית.
פשוט חשבתי על זה בהקשר של תחנת החלל הבינלאומית. תהיתי אם אולי גם אצלם האסלה זוהרת.
מי אמר לך שיש שם בכלל אסלה?
וואי, יודעת מה? אולי אני אעשה פרק על כל הענייני היגיינה של האסטרונאוטים? אספר איך בחלק מהאימונים שלהם הם צריכים להתאמן בלקלוע קאקי.
חיון.
או נגיד מה עושים בלי להתקלח.
חיון.
מה, מחשבת, מה?
אתה כבר בתוך הפרק הזה.
מה? את הקלטת אותי כל הזמן הזה? רגע, את רוצה להגיד לי שעכשיו כולם ישמעו אותי עושה פיפי? זה פרטי!
שכחת להוריד את המים.
מה להוריד את המים? את חושב ששכחתי שאנחנו בחלל? מה זה להוריד את המים? לאן הם יורדים בדיוק? ואל תסתי מהנושא. אין בחללית הזאת האזנות סתר.
חיון.
כבר דיברנו על זה פעם, את לא יכולה פשוט לפתוח מיקרופון. ברוכים השבים והשבות לסוכן חלל. אני בר חיון, והפרק הזה הולך להיות מסריח. אנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה שכולם עושים, גם אתם, גם אני, גם מלכים ומלכות וכל גיבורי העל, כולם עושים את זה יום-יום, אבל באופן מעניין, בעוד שכאן, בכדור הארץ, אנחנו לא ממש אוהבים לחשוב או לדבר על איך עשינו מה שעשינו, לאן זה זורם, מה עושים עם זה בסוף. כשזה מגיע לחלל החיצון, משום מה כולם אוהבים לדבר על זה. זאת, בלי הגזמה, השאלה הכי פופולרית ששואלים אסטרונאוטים, ואני הייתי בעשרות הרצאות בשנים האחרונות. אסטרונאוטים מנאסה, ומסוכנות החלל האירופית, ומאיחוד האמירויות, ומאיפה שלא תרצו, ונראה לי שאין שאלה בעולם הזה, שנשאלת יותר מאיך עושים פיפי וקקי בחלל. זה לא רק ילדים מתעניינים, כולם רוצים לדעת. ושאלות ההמשך שנשאלות, אלוהים אדירים, לפעמים ההרצאה ממש הופכת לכנס אינסטלטורים. לאן זה מגיע? ומי אוסף? ולמה? ואיך? ואסטרונאוטים, שהם נראה לי האנשים הכי סבלניים ביקום, מסבירים הכל, פחות או יותר. אבל הפרק הזה לא בא לעשות שירות לאסטרונאוטים, אני די בטוח שזאת עדיין תהיה השאלה הנפוצה ביותר גם אחרי שהפרק הזה ישודר. אנחנו צריכים לדבר על פיפי וקקי וגזים והיגיינה בחלל, מהסיבה הפשוטה שזה לא רק מוזר ומצחיק, אלא גם כי זה עסק מאוד רציני, שמשפיע על היכולת של בני אדם לחיות בחלל. בעבר, בהווה, בעתיד. אם אתם לא מאמינים לי, אז אני מזמין אתכם רגע לשמוע כמה שניות בחיי אסטרונאוטים אמריקאים במשימת אפולו 10 לירח. בואו, אם אתם אמיצים, כנסו רגע לחללית שלהם ביום השישי למשימה, העשרה במאי 1969. בבקשה.
Oh, who did it?
Who did what?
What?
Who did it?
Give me the little...
Where did that come from?
Give me a napkin quick, there's a turtle.
I didn't do it, it ain't one of mine.
I don't think it's one of mine, but... Mine was a little more sticky than that. Oh, anyway.
God almighty.
אז אחרי שמפקד המשימה תום סטאפורד מזהה גוש בלתי מזוהה אך מסריח מרחף בחללית ודורש לדעת מי עשה את זה, הוא מבקש שיעבירו לו מפית כדי ללכוד את הקקי הסורר ולהכניס אותו לתוך מחל. והוא אכן עושה זאת. אבל כעבור כמה דקות, גוש נוסף התחיל לשוטט באוויר.
Here's another goddamn turd. What's the matter with you guys? Here, give me a...
Maybe if it was me, I sure didn't know I was sitting on the floor. Did it just float around?
Yeah.
Mine was stickier than
that. Mine was too. It hit the
bag
right in.
When I stuck my finger in, mine was nice and soft.
God dang.
I don't know who that is. I can neither claim it nor disclaim it.
אני אומר שכולם מכחישים, זה לא שלי, שלי דביק יותר, שלי בכלל רך. אתם שלושה שם, במקום כל כך צפוף, איך זה תעלומה השיט הזה? מזל שזה לא פגע במעברר, ג'יזוס. מה את אומרת, מחשבת? יש לך חשודים?
יוג'ין סרנן. הוא אומר שהוא לא יודע של מי זה, אך מיד מצהיר שהוא אינו יכול לאשר או להפריך שזה שלו.
כן, באמת מחשיד. אבל לפני שנצלול לעומק ההיסטוריה של קאקי ופיפי בחלל, צריך רגע לדבר על הפיל בחדר שגורם לכל הבעיות. אני מדבר על השגיאה החמורה ביותר ש-99% מסרטי החלל בהיסטוריה נופלים בה. שגיאה שהיא הרבה יותר נפוצה מהטעות הנוראית הזאת של פיצוצים בחלל. כידוע אי אפשר באמת לשמוע, כי בחלל אין אוויר שיעביר קולות. אני מדבר על הקטע הזה שבו רואים אנשים פשוט הולכים להם במסדרונות ספינת החלל. כאילו יש איזה כוח משיכה קסום שמדביק אותם לרצפה. עכשיו, זה לא שכוח הכבידה לא קיים, יש אותו בכל מקום, אבל התנאים בספינות חלל הם בכל זאת במצב של מיקרו כבידה. שמה שזה אומר שהמשקל לא מורגש. זה אומנם מגניב, כי אפשר לרחף בחללית כמו סופרמן, אבל זאת גם בעיה מאוד רצינית, במיוחד שצריך לעשות את הדברים הבסיסיים האלה של חיי היום-יום. אני נזכר בזה כל פעם שאני חוטף הערות ממחשבת. כשאני חופף את הראש, נניח.
נא לחסוך במים ולהשתמש בשמפו ללא שטיפה.
אני יודע, נכנס לי לאוזניים, נו. או כשאני קוצץ ציפורניים.
עליך להתקרב עוד למסנן שעל פתח מתאר האוויר, ואל תשכח לשאוב ממנו את הציפורניים בסוף, שלא תרחף לך אחת לתוך העין כמו בפעם שעברה.
איי, שיט! או כשאני מסתפר.
חיון, אתה מוכן לחבר בבקשה את השואב למכונת התספורת שלך, שלא ייכנסו לי שערות למגעים?
או אפילו כשאני סתם מצחצח שיניים.
חיון, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך לא לירוק את המשחה בסוף?
בוא, גם לא לירוק המגבת.
מספיק עם זה, תבלע כמו כל האסטרונאוטים וזהו.
וואח, אז אני בחיים לא אתרגל. אוקיי, אז זה, מינוס מחשבת, אשכרה השגרה בתחנת החלל הבינלאומית. אבל מה אני אגיד לכם, זה עוד בקטנה. האתגר האמיתי, מאז ומתמיד, היה אחר לגמרי. ועכשיו, מחשבת, אפשר בבקשה קפה לקטע הבא? אוקיי, ועכשיו, בין אם אתם מוכנים לזה או לא, קבלו את ההיסטוריה המלאה של שירותי החלל. חלק א', פיפי. החמישה במאי, שנת 1961, היה היום החגיגי שבו האמריקני הראשון טס לחלל. אלן שפרד עלה על המשגר, נחגר לכיסא החללית, והיה מוכן ומזומן לעשות היסטוריה. בכל מה שקשור לעשיית צרכים, מתכנני המשימה עדיין לא ממש חשבו על פתרונות לעניינים כמו פיפי, כי כל הטיסה כולה תוכננה להימשך 15 דקות בלבד. אבל הבעיה נחשפה עוד לפני שמבארי המשגר החלו לבאור. שפרד חיכה בסבלנות בזמן שהטכנאים השלימו כמה בדיקות טכניות, ואז היו קצת ענייני מזג אוויר שגרמו לדחייה נוספת, ואז עוד קצת בדיקות טכניות. מרכז הבקרה הודיע לשפרד שהם אינם יכולים לאפשר לו לרדת לעשות פיפי ולחזור, והוא עשה מה שכל גיבור אמריקאי אחר היה עושה. הוא התאפק. אך לאחר כ-8 שעות של המתנה הירואית על כאן השיגור, שפרד הגיע לנקודה הזאת שאליה הגיע ככל הנראה כל ילד בחייו, באוטובוס, בדרך לילת, כשהמחנכת מסרבת לעצור ונוזפת בכל ילדי הכיתה שהם היו צריכים לחשוב על זה בעצירה האחרונה ו...
בר חיון, אתה רוצה לספר לנו משהו?
ובכן, שפרד הגיע לנקודת האל-חזור, שבה השלפוחית שלו הודיעה לו חגיגית שלא אכפת לה שהוא האמריקני הראשון שטס לחלל, וגם לא משנה לה אפילו שכל הפיפי יגרום לקצר בחיישני חליפת ההמראה. שפרד העביר את המסר למרכז הבקרה, רק בנימוס, וקיבל אישור להרטיב במכנסיו. עם כל האי-נעימות מול כל העולם אפשר רק לדמיין את ההקלה. לא שזה אי פעם קרה לי או משהו. כך או כך, נאסא ידעה שעליה לספק פתרון הגיוני יותר לאסטרונאוטים שלה, במיוחד במשימות המאוישות הארוכות יותר, כגון תוכניות ג'מיני ואפולו בשנות ה-60. וכך, המהנדסים שלה המציאו את המתקן לאיסוף שתן. שרבול לייטקס שהתלבש לאסטרונאוטים על מה שהם עושים דרכו פיפי, שהתחבר לצינור מתכת עם שסתום, אשר העביר את הפיפי לסקית איסוף. זה אף יותר מסורבל מאיך שזה נשמע ונראה כמו מכשיר עינויים. לפחות עכשיו, האסטרונאוטים יכלו להשתין בחופשיות בחללית שלהם. באז אולדרין טען שהוא התפנה אף מחוץ לחללית, ובכך, האדם השני שדרך על הירח נעשה על האדם הראשון שהשתין על הירח. אבל לא הכל התנהל בנעימים. התברר שלהשתין בחלל זה כלל לא קל. הדחף עצמו למשל פוחת. ולפעמים אפילו לא מרגישים כלל צורך להשתין עד שהשלפוחית נעשית ממש, אבל ממש מלאה. בעיה אחרת התגלתה בדליפות לא מכוונות, וזה קרה בעיקר כשאסטרונאוטים בחרו בשרבול לייטקס שהיה גדול מדי למידותיהם. השרבולים שתוכננו הגיעו בשלושה גדלים, קטן, מדיום וגדול. ואם אסטרונאוט בחר לא נכון, אז שלא יתפלא לאחר מכן כשטיפות שתן ידלפו משרבולון הלייטקס ויתחילו פתאום לרחף בחללית עליו ועל חבריו. וכן, מסתבר שהסיפור הזה קרה לכמה אסטרונאוטים שבחרו בטעות, או שלא בטעות, את השרבול הגדול מדי. וכך, שמות הגדלים שונו באופן לא רשמי מקטן, מדיום וגדול, לאקסטרה לארג', עצום, ולא יאמן. וזו, מאזינות ומאזינים, על רגל אחת, תמצית האגו הגברי עלי אדמות בחלל. עם הכניסה לעידן מעבורות החלל בשנות ה-80 ותחנת החלל הבינלאומית בשנות ה-2000, נאסה החלה לשתף נשים במשימות לחלל. בוקר טוב, נאסה. והמהנדסים הבינו שיש למצוא פתרון אחר, כי מסתבר שלא לכולם אפשר להלביש שרבול לייטקס שהתחבר לצינור. הפתרון הכי אלגנטי שהם מצאו היה הכיסוי הסופג המקסימלי, או כפי שאנחנו בכדור הארץ מכנים אותו, חיתול. גם הגברים, מסתבר, העדיפו חיתול על פני המתקן לאיסוף פיפי, כי בינינו מי רוצה להתחבר למתקן שנראה כמו מכשיר עינויים מימי הביניים. והחיתול, עד היום, עונה על הצורך במהלך השיגור ובהליכות חלל. כשהגיעו האסטרונאוטים למשימה העיקרית שלהם במעבורת החלל, ולאחר מכן תחנת החלל, חיכו להם שם, לראשונה בהיסטוריה, שירותים. השירותים האלה, שאינם דומים כלל לשירותים בבית, עושים רעש של טרקטור ומצוידים במערכת שאיבה עם צינור ומשפך, על מנת לנתב את הפיפי למקום הנכון. זה כבר היה שדרוג רציני. בתחנת החלל כל הפיפי אף מוזרם למערכת טיהור, וממוחזר לכדי מי שתייה חדשים. או כמו שהאסטרונאוטים נוהגים לומר, הקפה של אתמול הוא גם הקפה של היום. וכמובן, לא רק השתן של האסטרונאוטים ממוחזר בתחנת החלל, כאשר ישנם אחברי מעבדה על הסיפון, גם השתן שלהם ממוחזר. יחד עם כל סוג של לחות שמתנדפת לאוויר, כמו למשל, זהה. כן, זה הכל נכנס למחזור ונשתה לרוויה. כיום, האסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית נהנים מחוד החנית של שירותי החלל, ששוגרו בספטמבר 2020 ותוכננו ונבנו בעלות של 23 מיליון דולר. הם עדיין לא נראים כמו שירותים, אבל היי, הם עושים פחות רעש. בפעם הראשונה הם גם מתוכננים ארגונומית באופן שווה לגברים ולנשים. הם עמידים וחזקים יותר, מה שאומר פחות תקלות ופחות עבודות אינסטלציה מאתגרות בתנאי חוסר משקל. וכן, אם בטעות יוצא לכם גם פיפי בזמן שהתיישבתם לקאקי, השירותים האלה, בניגוד למודלים הקודמים, יעמדו באתגר. שאומר, פחות פיפי מרחף בחללית, ויותר אסטרונאוטים מרוצים ונקיים.
הקפה שלך מוכן, חיון.
מצוין. תודה, מחשבת. ועכשיו, אם כבר הזכרנו קאקי, נעבור לחלק הקשה, תרתי משמע, חלק ב'. לא, מחשבת, תחתכי את המוזיקה. עדיף פשוט להגיד את זה כמו שזה. תראו, פיפי יש לו תנופה. יש לו זרימה שאפשר לכוון. פיפי הוא עקבי באיך שהוא נראה. פיפי אפשר אפילו לעצור באמצע אם ממש חייבים. העניינים מתחילים להסתבך כשאנחנו עוברים למוצקים. בוא נגיד את זה ככה, לא כל הקקים נולדו שווים. ולכן, גם כשלא ממש מדובר במוצק, נניח אם הבטן שלכם לא התמודדה טוב עם איזו ארוחה, בכדור הארץ הכל עדיין ילך למקום הנכון. זה בזכות כוח המשיכה ופתח אסלה נדיב מאוד. בחלל, בחוסר משקל ופתח אסלה של כמה סנטימטרים, זה עלול להיות בלגן. גם כשמדובר בשירותים שעולים 23 מיליון דולר. לפעמים תאונות קורות ויש הרבה מה לנקות מסביב. וכשאני אומר מסביב, אני מתכוון ל-360 מעלות בכל מקום מסביב. אבל אפילו כשהדברים מתקתקים כמו שצריך, זה ממש אתגר להשתמש בשירותי חלל. כדי להשתמש בשירותים הראשונים במעבורות החלל, עם חור בקוטר 10 סנטימטרים, אסטרונאוטים היו צריכים להיות קלעים מנוסים. למעשה, זה היה חלק מתוכנית האימונים בכדור הארץ. לפני שניגשים לעניין האמיתי, צריך קודם להתיישב על מתקן דמוי שירותי חלל. ומעומק האסלה של שירותי האימונים האלה, הייתה מצלמה שמכוונת בדיוק למעלה, ישירות לטוסיק. המצלמה הזאת שידרה למסך טלוויזיה במעגל סגור, ואחרי שמתמקמים, היה נדלק הזרקור, וטאדאם! ויהי אור. ועכשיו מתחיל מין משחק אימונים כזה. אתה עוקב במסך אחרי מה שהמצלמה מצלמת, והמשימה שלך היא לכוון את הישבן ככה שיהיה מיושר בקו ישר מול המצלמה. לא סנטימטר ימינה, לא סנטימטר שמאלה, קו ישר. בשלב הבא, אתה צריך לתרגל את זה בעיניים עצומות, בלי להציץ. אתה מתמקם, מכוון, ובסוף מציץ במסך הטלוויזיה לראות אם הצלחת לכוון או נכשלת. ככה צריך לתרגל את זה שוב ושוב 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 ושוב, עד שבסופו של דבר כמו לוחם נינג'ה שבעיניים עצומות תופס חץ באוויר, הגוף יזכור בעל פה איך לכוון לנקודה הרצויה בשירותי החלל, האמיתיים. גם בלי להזדקק למצלמה או מסך טלוויזיה, כי מן הסתם אין אותם שם בחלל. כך או כך, אחרי שמסיימים, וזה נועל אמיתי, נשבע לכם, צריך להתרומם טיפה, להציב מראה כזה מאחורי הטוסיק, רק כדי לוודא שלא לא, לא נשאר שם שום דבר תלוי, שעלול לרחרף בחללית. עכשיו, לא משנה כמה לא נוח כל זה נשמע לכם. אסטרונאוטים ממעבורות החלל ומתחנת החלל מודים לשירותי החלל שלהם מדי יום. כי אתם יודעים מה זה אומר שהשירותים האלה נשברים ומתקלקלים? זה אומר שצריך לחזור לשיטה שהייתה בעידן תוכנית ג'מיני ותוכנית אפולו, ותאמינו לי, אף אחד, אף אחת, לא רוצה או רוצה לחזור להתקן המקולל ההוא, שמהנדסי נאסה תכננו ונקרא התקן איסוף צועה. שזה הכינוי הכי מהודר שהם מצאו למה שאנחנו בכדור הארץ מכנים סקי קקי. כי זאת סקית שמדביקים לתחת. וכל התהליך הזה של למקם את הסקית הזאת ולהצליח להשתמש בה כשאתה מרחף בחללית, הסיפור הזה היה לוקח 3/4 שעה. זה היה כל כך לא נוח, שלא לומר מבאס את התחת, שאסטרונאוטים היו פשוט נמנעים מלאכול. הם אכלו פחות מחצי מהאוכל שנאסה שלחה איתם, ובלעו גם תרופות, שיעטו כמה שאפשר את פעילות המעיים. והסיוט הזה אפילו לא נגמר בלעשות קאקי, כי נאסה דרשה לקבל את כל הקאקי הזה לצורכי מחקר. אז את הפיבי זרקו החוצה, אבל את הקאקי היה צריך לאפסן בחללית. ולפני שמאפסנים, הנועל היה שצריך לאטום את הסאקי קאקי הזה, וללוש אותו עם כותל חיידקים, וככה גם לצמצם את הנפח שלו למינימום האפשרי. כיום, למרבה המזל, בתחנת החלל נפטרים מהפסולת הזאת בדרך הרבה יותר יעילה ואלגנטית, אורזים את כל הקאקי הזה עם שאר ההשפעה, ומשליחים את הכל החוצה לחלל. זה לא נשאר בחלל, בסופו של דבר זה נופל לכדור הארץ, ובגלל המהירות, החום שנוצר מהחיכוך עם האטמוספירה פשוט שורף את זה. אז אם ערב אחד יוצא לכם ככה לשכב על הגב בים, ואתם רואים איזה כוכב נופל כזה ומתרגשים, אז לפני שאתם מבקשים משאלה, קחו בחשבון שיש סיכוי קטן, קטן, שזה היה קקי של אסטרונאוטים, שנשרף באטמוספירה והפך לאבק מיקרוסקופי. אז קקי זורקים החוצה, אבל יש משהו אחד שקשה יותר להיפטר ממנו. במיוחד אם זה משתחרר בתוך חליפת החלל, בזמן שאת נניח מרחפת ככה במשימת תחזוקה מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית, או בזמן שאתה ככה הולך לך על הירח ומתכופף להרים עוד אבן לצורכי מחקר. כן, לא קשה לנחש מה זה המשהו הזה. זה היה ג'ון יאנג על הירח במשימת אפולו 16. אני חושב שההקלטה הזאת מ-1972 מוכיחה אחת ולתמיד לפחות דבר אחד. פלוצים זה מצחיק, זה פשוט מצחיק. זה אוויר שיוצא מהמקום הכי לא צפוי בגוף, ועושה כל חגיגי של חצוצרה קטנה. אז כל מי שאי פעם נזף בכם שזה הומור נמוך, תגידו לו שאפילו טייסי חלל שמשדרים לעולם באמצע משימה היסטורית בירח, לא מצליחים לעצור את הצחוק שלהם. העניין הוא שחוץ מזה שזה מצחיק, זה כן גם היה מקור לדאגה רצינית בנאסה. בגלל גז שנקרא מתאן, שיש אותו בין השאר בפלוצים, והגז הזה הוא דליק. זה היה מדאיג במיוחד במשימות שבהם הדיאטה של האסטרונאוטים גרמה להרבה גזים, כמו במשימות ג'מיני בשנות ה-60. יותר מדי מתאן בקפסולה אחת קטנה בלי חלונות, ונאסה דאגו שכל מה שצריך בשביל קטסטרופה זה ניצוץ מקרי אחד קטן. אז אשכרה היו כמה מדענים רציניים שנשלחו לחקור את העניין הזה. לאחד מהם קראו דוקטור אדווין מרפי, הוא היה מומחה גזים, כן, הגזים האלה. ואז בכנס תזונה לאסטרונאוטים ב-1964, דוקטור מרפי בא בהצהרה שדי הפתיע את כולם. הוא טען שמערכת העיכול של האסטרונאוט האידיאלי צריכה להיות כזאת שלא מייצרת גזים בכלל, או לפחות שלא מייצרת את החומר הדליק מתאן. מה שעוד יותר הפתיע, זה שהוא מצא אנשים כאלה. בניסוי שהוא עשה, הוא נתן לנבדקים שלו לאכול מנה נדיבה במיוחד של שועית, וחיבר אותם במשך 5 שעות לקטטר רקטה. הלו, מה זה היה? היה מין בליפ כזה, כשאמרתי קטטר רקטה. מחשבת, את מצנזרת אותי שאני אבין. אני מנסה להסביר איך המדען הזה אסף את הגזים שהנבדקים שחררו, את לא תעשי לי בליפ.
כדאי שתתקדם, לפני שאני מבליפה לך את שאר הפרק.
ובכן, הקטטר רקטה. ואת הרכב הגזים של הנבדקים, מרפי ניתח במעבדה. ומה שהוא גילה, זה שהיו נבדקים שלא ייצרו מתאן. והיה אפילו אחד, עם מערכת עיכול שלא ייצרה גזים. בכלל. יכול להיות שהוא פשוט היה מנומס והתאפק כל 5 שעות האלה, אני לא יודע. בכל מקרה, מרפי טען שכדי להתקבל לאימוני האסטרונאוטים של נאסה, זה צריך להיות תנאי סף, כדי למנוע סביבה דליקה, וכמו שהוא ניסח את זה, לשם קיום סביבה הרמונית בחללית. ההמלצות שלו זכו להתעלמות. במקום לחפש אנשים עם מערכת עיכול שלא מייצרת גזים, בנאסה העדיפו פשוט לשנות את התפריט. הם פשוט נפטרו ממאכלים כמו שועית, כרוב, ברוקולי. זה לא מנע את הפלוצים בכלל, אבל זה הפסיק להיות מקור לדאגה. במשימות חלל מסוימות, זה אפילו הפך לסוג של שעשוע מדעי, נקרא לזה, כשאסטרונאוטים בדקו אם הם יכולים לשחרר פצצה שתדחוף אותם לצד השני של החללית. האם הם הצליחו? הדעות חלוקות. נניח האסטרונאוט רוג'ר קראוץ', כן, ככה קוראים לו, קראוץ', הוא טוען שזאת הגזמה. כי כשהוא ניסה להניע את עצמו עם פלוצים, זה לא הלך לו. מצד שני, קראוץ' מודה שהוא לא הוריד מכנסיים ותחתונים. קצת מפריע, זה לא ממש עשה את זה כמו שצריך. כאילו, אם נניח, נצמד כאן לקיר, ו...
אל, תחשוב על זה אפילו.
מה? רציתי כולה להדגים את החוק השלישי של ניוטון.
אז אתה מוזמן לדחוף את הקיר ביד ולעוף לצד השני. אתה לא מפליץ לי פה בתוכנית, שתקתי עד עכשיו, אבל עד כאן.
טוב, אז מה עכשיו?
מציע שפשוט נחתוך לפינה האהובה עליך. סקרנות אין סופית.
אמרתי קודם שכיום אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית נהנים משירותים שעולים 23 מיליון דולר. והאמת שטיפה הגזמתי. הם לא נהנים. ברור שיחסית לסאקי קאקי זה פינוק על, כן? אבל באמת, זה היה ונשאר אחד הדברים שהאסטרונאוטים הכי פחות אוהבים לעשות. גם סוכנות החלל יודעות שאם הן רוצות לשלוח בני אדם למקומות רחוקים יותר, אז עדיין נשאר לפצח את כל אתגר ההיגיינה והפסולת. ואני לא מדבר רק על אתגר הסירחון, למרות שאגב, גם לזה מפתחים כל מיני טכנולוגיות, כמו תחתונים שלא צריך להחליף, כי הם פשוט הורגים בקטריות, שהן, אגב, הגורם לסירחון. אני מדבר על זה שכיום, 2023, 90% מהנוזלים בתחנת החלל ממוחזרים. עכשיו, אני יודע שזה נשמע הרבה, אבל עדיין מצריך הספקת מים קבועה. פחות בעיה במרחק 400 קילומטר, שזה איפה שתחנת החלל טסה לנו מעל הראש, ויותר בעיה כשזה 400 אלף קילומטר, שזה איפה שהירח. ואפילו עוד יותר בעיה כשזה 480 מיליון קילומטר למאדים, שמסע הלוך חזור לשם ייקח מינימום שנה ותשעה חודשים. לכן, המטרה של נאסה, עד המשימה המאוישת לירח ב-2025, זה להגיע למחזור של 98 מהנוזלים. ולכן בנאסה עובדים כיום על מערכת שתשאב ותמחזר את הנוזלים גם מהקאקי של האסטרונאוטים. ואז לא רק הקפה של אתמול הוא הקפה של היום, אלא גם הפיצה של אתמול היא הקפה של היום. אני חושב שמעל הכל, כל הסיפור הזה מדגים איזה מאמץ כביר בני אדם צריכים להשקיע כדי ליצור לעצמם תנאי מחיה ראויים בחלל. תחנת חלל הבינלאומית היא ממש מערכת אקולוגית מלאכותית שלמה שמקיימת את האסטרונאוטים שחיים בה. מה שגורם להם להעריך בטירוף את המערכת האקולוגית הטבעית שבני אדם חיים בכדור הארץ. כי, תחשבו על זה שנייה, האקולוגיה של כדור הארץ היא לא איזה סלון שהמין האנושי מתארח בו. מין מקום כזה שמשרת אותנו. אנחנו נוצרנו בצלמה של המערכת האקולוגית הזאת. אנחנו משרתים אותה כמו שהיא אותנו. זה לא ככה בחלל החיצון. את מחזור המים והאוויר נניח, אנחנו נצטרך להמציא מחדש באופן מלאכותי בכל מושבה שאי פעם נחיה בה. בחלל, בירח, בכוכבי לכת. אתם יודעים מה? יכול להיות שככל שהאקולוגיה שלנו פה, כדור הארץ, תיפגע ותידרדר יותר, אנחנו נלמד איך לשרוד בה בין השאר בזכות הכלים שנלמד שם, בחלל. ועל זה אני חושב בכל חופשה בכדור הארץ, כשאני מוריד את המים. האזנתם להסקט סוכן חלל. תודה לאדר סיטרוק מחשבת, ניר גורלי ודניאל מאורר ערכו, רחל הרפאלי על הסאונד והמיקס. פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן ובכל האפליקציות שאתם מאזינים איתן לפודקאסטים. שאלות על החלל ובכלל, אפשר לשלוח לי בכתובת בר לייט יירס בג'ימל. זה בעצם בר שנות אור, רק באנגלית, בלי רווחים, בג'ימל. אני בר חיון, מקווה שהפרק הזה לא הוריד את המים על החלום שלכם להיות אסטרונאוטים. ניפגש בפרק הבא, שיגיע אחרי החגים, כי אנחנו יוצאים לפגרה, ואחרי זה נחזור עם פרקים חדשים שבהם נצא קצת מגבולות מערכת השמש. הגלקסיה היא גדולה. אז עד אז, תמשיכו להביט למעלה.